בוקר טוב. אני מתנצל שאני אדבר מישיבה, יש לי בעיה בברך, אסור לי לעמוד, אז אני...
ברפואה שלמה.
אמן. ברוכים הבאים. אני רוצה לעסוק אתכם בנושא שהוא מקצוע גדול בתורה. זה הנושא של מניעת המצוות. המושג מניעת המצוות הוא מקטין את הנושא קצת, כי זה לא רק עניין של ספירה, אלא זה עניין של החלטה מהי מצווה, איך מנסחים מצווה, איך מארגנים את המצוות וכדומה. לדברים הללו יש כמובן חשיבות עצומה, מהסיבה הפשוטה שהתורה המחילה את הערכים שלה בעיקר דרך המצוות. כמובן שיש בתורה אמירות ואמירות חינוכיות וסיפורים, אבל עיקר הערכים של התורה מונחלים באמצעות קיום המצוות. וצריך לדעת מהם המצוות שהתורה ציוותה אותן. ולכאורה, זה נראה כאילו דבר פשוט, אלמנטרי, מי לא יודע מה המצוות שהתורה ציוותה אותן. אבל תכף נראה שהדבר הזה הוא לגמרי, לגמרי לא פשוט. הרמב״ם מספר שכשהוא כתב את הספר משנה תורה, הוא החליט שהספר הזה יקיף את כל מצוות התורה והלכותיהם. ואז הוא אמר, כך הוא כותב, הוא היה איש מסודר, ודאי, הוא אמר, ואיך אני אבטיח לעצמי שאני לא אשכח איזה מצווה? אני כותב את כל המצוות, את כל ההלכות, איך אני יודע שאני לא אשכח משהו? אני צריך לעשות רשימה, רשימה של המצוות, כדי לדעת שכשאני כותב את משנה תורה, אני לא מדלג על איזה מצווה. הוא אומר, חשבתי שזה דבר פשוט לעשות רשימה. אבל כשבאתי לעשות את הרשימה, ראיתי שזה לגמרי לא פשוט, אומר הרמב״ם. ואז הבנתי שצריך קודם לכתוב את העקרונות, איך מונים את המצוות. וכשבאתי לכתוב את העקרונות, ראיתי שגם הם לא פשוטים. ובגלל זה יצא לנו ספר המצוות לרמב״ם, שהוא כולל 14 שורשים, כללים, עקרונות, איך שנרצה, זה תרגום מערבית. בערבית הוא נכתב, וכולל את העקרונות ואת רשימת המצוות, ועל פיהם הוא כתב את משנה תורה. הרמב״ם כלל רשימה של מצוות בשלושה מקומות. אחד, בספר המצוות, שבהם הוא מונה 14 עקרונות, אחר כך מונה מצוות עשה, אחר כך מצוות לא תעשה. בכל מצווה הוא כותב את הדברים היסודיים, א', מאיפה אנחנו יודעים שזאת מצווה, מה היא כוללת, מה התוכן שלה, ואם נוהגת בגברים, בנשים, בזמן הזה, בזמן בית המקדש, רק את הדברים היסודיים הללו. מי שהעתיק אותו אחר כך והלך בעקבותיו זה ספר החינוך, שממש נצמד לרמב״ם. גם ספר מצוות גדול הלך בעקבות הרמב״ם. כן, זה מקום אחד. מקום שני, בתחילת משנה תורה, הוא עשה עוד פעם רשימה של המצוות, וזה נקרא מניין המצוות הקצר. ושם כתוב רק המצווה. אין את כל הקטע שיש בספר המצוות. פעם שלישית, בתחילת כל נושא, למשל, הלכות סנהדרין, יש בהלכות האלה שלוש מצוות. והוא מונה את המשטרה יצא, אחד לא תעשה. הוא מונה בתחילת כל הלכות. למה אני אומר? כי אין זהות מוחלטת בין שלושת המניינים. לא תמיד יש זהות, כי הוא כתב את זה בגילים שונים. ספר המצוות הוא כתב בגיל יותר צעיר, ואת משנה תורה, החיבור העיקרי שלו, שם הוא הקדיש את עיקר החשיבה, בדק הרבה דברים מחדש, בחן הרבה דברים מחדש, שינה ממה שהוא כתב בפירוש המשנה. בכלל אתם צריכים לדעת, הרמב״ם כותב את זה בעצמו, שהיה עיקרון אצל הרמב״ם כל הזמן לתקן. הוא כותב את זה בעצמו. הוא כל הזמן היה מתקן את עצמו, מגיע, מתקן, כותב עוד, חוזר בו, משנה. הוא לא חשש לעשות את זה, לא נרתע מלעשות את זה. הוא גם שמח אם מישהו העיר לו על הערה כזו. אבל נושא מקצוע ספרי המצוות לא התחיל ברמב״ם. בעצם מי שיסד אותו זה הגאונים. הגאונים פירוש, קרי בעל הלכות גדולות, רבי סעדיה הגאון, גאון הגאונים, מי שפי שהוא נקרא, והרב חפץ, בעל הזהרות, גם כן אחד מהגאונים. שלושת הגאונים האלה כתבו רשימה של מצוות, חשיבות עצומה לבהג ולרס"ג. ספר המצוות של הרס"ג נכתב בשלושה מקומות. פעם אחת כאזהרות לשבועות, פיוט לחג השבועות, ושם הוא מנה את תרי"ג המצוות. פעם שנייה הוא פיוט שמראה כיצד כל תרי"ג המצוות כלולים בתוך עשרת הדיברות. שני המקומות האלה כתובים בקיצור נמרץ ובצורה של שיר, ולכן הם בעייתיים לפי נוח, ועליהם כתב רבי יוחנן פרלה את הספר הענק שלו, ספר המצוות לרס"ג. אבל הרס"ג כתב עוד ספר מצוות גדול, דומה לרמב״ם, מפורט, באריכות, בכל מצווה, ואת זה הוא כתב בערבית, ואת זה לא היה ידוע, ובעזרת השם, בשנה הבאה אני עומד לפרסם את זה יחד עם אחי הרב ניסים שתרגם בערבית, אני כותב לו הערות, ספר נפלא שעשה מהפכה במקצוע הזה של ספר המצוות. הכירו אותו, לא שנעלם לגמרי, אבל כיוון שזה היה בערבית, אז לא עסקו. יש המון המון כתבים חשובים מאוד של הגאונים שלא ידועים ולא מטופלים, כי הם כתובים בערבית, וצריך פשוט לתרגם אותם. נחזור לענייננו. ספרי המצוות קיבלו פרסום גדול בגלל עובדה מעניינת, אומנותית, אפשר לקרוא לה, והיא שהמשוררים אהבו לכתוב שיר לחג השבועות שכלל את כל המצוות בחרוזים. הייתה מין תחרות בין המשוררים לכתוב את כל המצוות בחרוזים, זה מבצע גדול, ובפרט הם אהבו לסיים את כל החרוזים באותו חרוז, את כל תרי"ג מצוות. זו משימה קשה, ויש לנו כמה וכמה כאלה. הפיוט הזה יש לו שם, נקרא אזהרות. אזהרות זה פיוט לחג השבועות שכולל את ספרי המצוות. יש להם הרבה כאלה, המפורסם והיפה ביותר והאמנותי ביותר זה רבי שלמה אבן גבירול. רבי שלמה אבן גבירול היה מגדולי משוררי ספרד, באמת הוא היה הגדול במשוררי ספרד ולא רבי יהודה הלוי, כי השירים שלו עמוקים יותר משל רבי יהודה הלוי, לא אני אומר את זה, אומר את זה רבי משה אבן עזרא, אבל הוא התפרסם פחות מפני שהוא נהרג בגיל צעיר, הערבי הרג אותו בגיל 37, לא בדיוק ידוע, אבל הרג אותו מקנאה סופר ערבי, ולכן הוא לא הספיק לפרסם כמו רבי יהודה הלוי שהפך להיות גדול. חריף מאוד מאוד. חיל רבי יהודה הלוי כתב אזהרות לחג השבועות כאשר הוא חרז את כל המצוות וכולם בסיום אחד, רין. הספר המצוות הזה של רס"ג שרים אותו בכל קהילות ספרד, בכל חג השבועות, בחוץ לארץ שיש יומיים, היו שרים יום אחד את המצוות עשה, יום אחד את המצוות לא תעשה, עשו את זה בבית כנסת, בפרסום, במנגינה, ולכן הנושא התפרסם. גם הרמב״ם בילדותו שמע את השיר הזה, והוא כותב שכל פעם שהיה שומע אותו נהפכו עליו ציריו, ככה הוא כותב. למה? כי הוא אומר, אלה היו משוררים, לא רבנים. אז בשירה את מלאכתם הם עשו יוצא מן הכלל. אתם יודעים שהרמב״ם לא כל כך אהב שירה, פיוט, ספרות, זה קצת הרגיז אותו שבספרד עסקו בזה יותר מדי. הוא כותב באחת התשובות שלו איזה שיר גדול לשואב, ואז הוא כותב, יצאנו ידי חובת המקום, שם נתחיל לדבר לעניין, בלי שירים. הוא גם נלחם הרבה באלה שהכניסו את פיוטי ספרד לתוך התפילה, הוציא את זה מהתפילה, אבל הוא הבין את הערך האומנותי העצום של זה, ואמר, הם עשו את הלכתם בצורה הנפלאה ביותר. כן, הם זה דברים מדהימים, איך שהוא חרז את כל הפיוטים, כדאי לקרוא את זה, אפשר ללמוד את זה בבתי ספר, דבר נהדר. מלא רגש, מלא עומק, אבל, אומר הרמב״ם, הם לא היו רבנים, והרגיזו אותו כל מיני דברים שכתובים שם. והרמב״ם מתקיף את השיר הזה, את הזרות האלה, התקפה חריפה מאוד, אבל לא כל כך בצדק, כי אבן גבירול אמנם לא היה רב גדול, היה פילוסוף גדול, הוא לא היה רב גדול, אבל הוא נצמד בעזרות שלו ובעל הלכות גדולות. לא סטה, לא ימינה ולא שמאלה. זאת אומרת, זה לא שהוא רק עשה שיר יפה ולא כתב את המצוות נכון, הוא כתב את כל המצוות בינדויק, אבל לא לפי הרמב״ם כמובן, הוא היה לפני הרמב״ם, לפי בעל הלכות גדולות, שזה היה ספר המצוות המפורסם בימה. הרמב״ם התקיף בחריפות את מערכות גדולות, הממילא הוא התקיף גם את אבן גבירול, אבל זה לא שאבן גבירול עשה שיר בלי תשומת לב, לא, הוא מדיוק לפי בעל. כשיש לנו לפעמים שאלות מה דעת בעל, מסתכלים באבן גבירול ויודעים מה הייתה דעת בעל, הוא צמוד לבעל, לכן ההתקפה הזאת היא על בעל, לא על אבן גבירול. בכל אופן, למה אני מספר לכם את כל הסיפור הזה? כי לאומנות יש כוח גדול. ולכן ברגע שספר המצוות הפך ממקצוע רבני באלמה לשירה, לאומנות, זה תפס את הקהל, כל הקהל התרגש מזה, אני זוכר עוד כשהייתי ילד קטן, היינו נאספים בבית כנסת בחג השבועות, אחרי הצהריים, אחרי שלמדו כל הלילה ונחו כל הבוקר, היו באים אחרי הצהריים לבית כנסת, ויושבים סביב שולחן עם כל הכיבוד של חג השבועות, ושרים, כל ילד היה שר שתי פסקאות, והרב היה שואל אותו, איפה המצווה הזאת כתובה, מה המצווה, מה תוכן המצווה, והיינו עוברים על כל תרי"ג מצוות, בשירה, בניגון, עם כל התוכן, כל... אז תראו לכם ילד בן 9-10, לומד את כל המצוות, זה דבר עצום, וזה בזכות הכוח האומנותי של השירה. אז בתור קוריוז אני מספר לכם איך האומנות פה תרמה למקצוע הזה. טוב, אבל נחזור לענייננו, העיקר הוא עצם מניעת המצוות. עכשיו, יש כאן שתי שאלות עקרוניות, ולכן אפשר לחלק את הנושא לשניים. יש שאלה אחת, נקרא לה שאלה אמיתית, ויש שאלה שנייה, נקרא לה שאלה ארגונית. שאלה אמיתית, מהי מצווה? איך אני קובע שדבר מסוים הוא מצווה? למשל, כולם יודעים שקידוש השם זה מצווה, נכון? כל תולדות ישראל. איפה זה כתוב בתורה? ונקדשתי בתוך בני ישראל. מה כתוב? זה לשון של מצווה. ודיברת בם, זה מצווה. מה זה ונקדשתי? הקדוש ברוך הוא מספר על עצמו שהוא התקדש. איפה הוא מצווה אותנו משהו? עליו כתוב ולא תחללו, זה מצווה. אבל ונקדשתי, מה?
קידושים
תהיו,
כי קדוש.
יפה, אבל לא משם לומדים את קידוש השם, לומדים משם בכלל מצווה אחרת לגמרי. ונקדשתי לתוך בני ישראל. איפה כתוב פה לשון מצווה? דוגמה שנייה. מה המשך? לא תחללו, זה לאו. בסדר, אבל השאלה אם יש פה רק לאו, או יש פה לאו, את ההפך, מדבריך יש לנו עוד ההפך. ולא תחללו, ולכן אני אתקדש. אבל איפה כתוב שיש מצווה עלינו לקדש את שמו?
מה האלטרנטיבה?
האלטרנטיבה? שזאת דרישה שהיא לא מנוסחת כמצווה, כמו לפי הרמב״ן, יישוב ארץ ישראל. זאת שאלה מאוד חשובה, תכף נגיע לזה. השאלה היא מאוד מאוד חשובה אם זאת מצווה או לא מצווה, אנחנו מוסרים את הנפש על המצווה הזאת. אז חשוב לדעת אם זאת מצווה. וכל מוני המצוות מונים אותה כמצווה.
ושמה יתראה ואהבת.
מה אמרת השם? נו, מה אמרת השם? שמה?
לא
קידוש השם. בכל נפשך, אף אחד ממוני המצוות לא מונה קידוש השם ואהבת את השם. לומדים משם אהבת השם. לא לומדים. שנית, מה התוכן של המצווה? תקדש את השם, איך?
בפסוקים
שמה
זה בגלל הקורבנות.
נו, אז מה, מאיפה הגענו למושג שלנו של קידוש השם? כן. לא, אין אף מצווה מעבר לתאי מצוות. יש הרבה הנחיות, הרבה הוראות, אין אף מצווה מעבר לתאי מצוות.
שאלה.
אין. יש הנחיות, הוראות, הדרכות, מצוות דרבנן, מצוות שלא לדורות, אבל מצוות לדורות מדאורייתא, אין אף אחד מהחכמים לא מונה יותר מתרי"ג. עוד מעט נראה למה. למה? אולי יש אלף, מי אומר שיש תרי"ג?
המושג תרי"ג.
רגע, לא שמעתי. גם זה לא נכון, הרמב"ן לא מסכים, עוד מעט נדבר על זה, אבל מה אתה רוצה לטעון? רגע, אבל מה אתה אומר שיש יותר מתרי"ג? אין מצוות עשה, מצוות עשה מחוץ לתרי"ג? אין דבר כזה. אין דבר כזה.
המושג תרי"ג.
עוד מעט אתה תבין למה אתה מתכוון. אתה מתכוון, רגע, אני אסביר לך מה אתה מתכוון. אתה מתכוון בשאלות של הארגון, לפעמים מארגנים כמה מצוות כמצווה אחת, אז בתרי"ג היא נחשבת מצווה אחת, אבל בעצם זה כולל כמה פעולות. למשל, יש מצוות עבודת יום הכיפורים, זה מצווה אחת, אבל זה כולל להביא פר ולהביא שעיר ולהגריל ולהשת... אז אתה יכול להגיד, יש יותר מצוות מתרי"ג, אבל במניין זה נמנע כמצווה. אז אם לזה אתה מתכוון, נכון, יש מצוות שבארגון הם אחת, אבל בפועל הן מתחלקות לכמה חלקים, להכין קטורת ולהקטיר קטורת. במניין זה מצווה אחת, בפועל זה שתי פעולות, אז אם לזה אתה מתכוון, אתה צודק. אבל אם אתה מתכוון שיש מצוות עשה מדאורייתא יותר מתרי"ג, לא, אין להפיע אף אחד מהחכמים. עוד מעט, שינו לי רגע לפרט, נגיע לזה.
לא, רק שאלה, המושג תרי"ג.
מיד, פרק פרק. לא. עכשיו אני מגיע לזה. אני אגיע, אתם תוכלו לשאול מה שאתם רוצים.
בסוף.
רבותיי, נתקדם. אז אמרתי שיש שאלה אמיתית. הבאתי דוגמה ונקדשתי בתור בני ישראל. אני עוד דוגמה. או אני בכוונה מביא את המימות הגדולות. אנוכי השם אלוקיך. מצוות עשה א' לפי הרמב״ם, האמונה. איפה היא כתובה? אנוכי השם אלוקיך, מה כתוב שם? כתוב שם, תאמין בי, כתוב שם, אנוכי השם אלוהיך, זה ציון עובדה. נכון מאוד, נכון מאוד. אז עכשיו עוד שהגאונים חולקים עליו. אומרים, לא, יש מצווה אחרת, דע את אלוהי אביך, אתה רוצה משם? לא דע את אלוהיך, סליחה. וידעת כי אני הוא השם אלוהיך. הרמב"ן מבין, בעקבות הגמרא במכות, שעוד מעט נדבר, שהאנוכי זה מצווה. עכשיו, פה הוא מצא גמרא. אבל אם הוא לא היה מוצא גמרא, הוא היה מונע את זה כמצוות, לא על כל המצוות יש גמרא. אז שאלה מה העיקרון, מה הכלל, מה נחשב למצווה ומה לא נחשב למצווה. אדם כשבא להתוודות בירושלים על מעשר שני, הוא אומר, לא אכלתי בעוני ממנו ולא נתתי ממנו למת, האם אני אמנה את זה כמצוות לא תעשה? מה דעתכם? הוא מספר, מתוודא, לא עשיתי ככה ולא עשיתי ככה ולא... האם אני יכול למנות אותה כמצוות לא תעשה?
לא,
אני
צריך.
מה דעתכם?
מצוות
וידוי. אבל האם אני יכול למנות פה לאווים שאסור להפריש בטובה עלינו? אתם אומרים שלא.
התשובה היא שזה המחלוקת.
התשובה היא אין מחלוקת. כל מוני המצוות, כולם, גאונים, הרמב״ם, אין חולק, מונים אותם כלאווים. למרות שלא כתוב בתורה, לא כתוב לא תפריש בתורה, כתוב שמי שמביא מעשר שני מתוודא שהוא לא יפריש אותו בתורה. למה הם עונים? כי זה מוכרח מהגמרא. אבל אני מראה לכם שיש פה שאלות גדולות אמיתיות, זה סוג אחד. עוד דוגמה, מתי זה הבטחה ומתי זה מצווה. ומי שאומר שזה לא משנה, כמו ששמעתי פה, יש הרבה ספרים שכתבו את זה, אז נביא את הדוגמה הבוערת ביותר, מצוות יישוב ארץ ישראל. פרשת השבוע, רועשתם אותה ושיבתם בה, אומר הרמב״ן, כאן זאת מצוות עשה, ולא כרבנו שלמה שכתב שזה רק סיפור שככה יהיה, תורישו ותשבו ותסלקו את הצלמים, אלא זה מצוות עשה. הרמב״ן וראשי לא מונים את זה כמצוות עשה, הרמב״ן מונה את יישוב את זה כמצוות עשה. זו שאלה דרמטית, זאת שאלה שקובעת את חיינו והרבה דבר, אז איך אפשר להגיד שהעניין המצוות הוא לא חשוב? הוא חשוב ביותר. אני אראה לכם דוגמה שפסוק בתורה שאפשר לקרוא אותו בשתי צורות. אפשר לקרוא אותו כהבטחה ואפשר לקרוא אותו כמצווה. דוגמה שנייה, שלישית, קדושים תהיו. זאת מצווה או זה לא מצווה? נדבר על זה מהמשך. אז כל זה סוג אחד, אמיתי, אני קורא לו... מה?
הציווי
הוא מצווה. מה המצווה? מה זה להיות קדוש? אומר הרמב״ם, זה לא מצווה. אלא זה אמירה כללית שאנחנו צריכים להיות קרובים לאשר, יש הרבה אמירות כאלה בתורה. אבל זה לא מצווה. אז אני אומר את כל הדברים האלה כלפי הבן של הגר"א שכתב ספר שלם, שבו הוא טען את הטענה שזה לא, באמת לא כל כך חשוב למנוע את המצווה. כי מה זה משנה אם זה הנחיה או מצווה, אבל זה, יש על זה ויכוח גדול. יש הבדל אם זה נמנע כמצווה או לא נמנע כמצווה. עכשיו, סוג אחר, יש סוג שני, שזה שאלה של ארגון. אבל גם היא שאלה מאוד חשובה, למשל, יש כלל עשה, דוחה, לא תעשה, כשיש התנגשות. אתה צריך לדעת אם יש פה עשה או אין פה עשה. וזאת שאלה איך מארגנים את המצוות. נביא דוגמה. יש מצווה לעלות שלוש פעמים לרגל, בפסח, בשבועות ובסוכות. זה מצווה אחת או זה שלוש מצוות? אתם עכשיו צריכים לכתוב את ספר המצוות, בבקשה. פעם אמר לי מישהו זה פשוט, אמרתי לו, קח פרשת שבוע, תכתוב לי מה המצוות שכתובים בפרשת. הוא ראה מיד הוא נתקע, בכלל לא פשוט. זה מצווה אחת או זה שלוש מצוות, מה דעתכם?
אחת.
לעלות לרגל, כמה פעמים? שלוש פעמים, נכון? בסדר. יש מצווה לשבות יום טוב 18 ימים בשנה. זה מצווה אחת, לשבות ב-18 פעמים, או זה 18 מצוות?
18
מצוות
זה מקרא קודש.
למה את זה אתה מונה 18? ואת זה אתה מונה אחת? זאת שאלה של ארגון. מה פרס? יש מצווה להעניש, לזכור, לחנוק, להעמיד, לא כל כך הרבה פעמים כמו שחושבים, אבל יש. מה המצווה? אחת? אם זה אחת, איך נמנה אותה? אם זה מצווה אחת, איך נקרא לה? וביארת הרע בקרבך. לבאר את הרשעים. מצווה, פעמים בסקילה, לפעמים בחלק, לפעמים. אפשר למנות איך? לפי סוגים. סקילה מצווה אחת, חלק מצווה אחת, צרפה מצווה אחת, אפשר למנות לפי סוגים. יש עוד דרך, לא ככה, לא מצווה אחת ולא לפי סוגים, אלא כל מי שנזכה למנות אותו. אז אם יש כך וכך אלו הם הנזכלים, 18, 20, 30, נמנה 30 מצוות, כי זה צריך להסתכל וזה צריך להסתכל. אז מה בין זה לעבירה? אסור לחלל שבת, זה לא. ומי שחלל שבת בדין צריכים לזכול אותו, מצווה תעשה. אז יש שלוש אפשרויות. מה אתם בוחרים? מה? נשמע, מה אתם מציעים? אחת או לפי סוגים או כל עונש בנפרד? טוב, אז הגאונים מונים כל עונש בנפרד. כן? הרמב״ם הם לא עגלים, שאם ככה אתם מונים גם את הקריטות, אז אומרים, התברר לי שאתם אומרים שיש מצוות גם להשם, לא רק לנו. כי כרת, הקדוש לא ככה הוא לא אוהב, אבל יש הסבר חשוב לגיוני. אבל זו דוגמה. עכשיו, הגאונים מנו כל עונש כמצווה. לעומת זאת הרמב״ם מנה את הסוגים. כל סוג הוא מנה למצווה.
כי זה מצווה
בדין. טוב. נביא דוגמה נוספת של ארגון, מה שאני קורא ארגון. ראיתי אותה קודם. יום הכיפורים. צריך להביא פר, צריך להביא סעיר, צריך לעשות הגרלה, צריך לסמוך, צריך להתוודות, צריך לשולח את הסעיר, צריך לזרוק את הדם בין הבדים, צריך לזרוק את הדם על הפרוכת, צריך לזרוק את הדם על מזבח הזהב. האם נמנה כל פעולה כזאת למצווה? למה לא? כל פעולה כזאת היא מצווה. הרמב״ם לא עושה ככה. הוא עולה מצווה אחת, ללחות עבודת יום הכיפורים. איך הוא כותב? לעשות את כל מה שצריך ביום הכיפורים. מצווה אחת, זה כולל הרבה פרטים. פרה אדומה, הוא עולה מצווה אחת. זה כולל לשחוט, לשרוף, להביא עץ ארז, לעזור, כל זה מצווה אחת, מצוות פרה, להכין אפר פרה. איך? צריך הרבה מצוות באמצע, אבל זה מצווה אחת. אז עכשיו, מה שכבודו אומר, יכול להיות שזה יתקבל. אפשר למנות פה הרבה מצוות, אבל במניין המצוות זאת מצווה אחת. זאת עכשיו לא שאלה אמיתית, זאת שאלה של ארגון. כי השאלה איך אתה מכנס את המצוות לאחת ואיך אתה מפרק אותה.
תרי"ג זה נמודת ידי מספר
מיד. זה הפרק הראשון, מיד אני אגיע. אני עוד בהקדמה, מיד אני אגיע.
איך הם הגיעו לתרי"ג?
הגיעו, הוסיפו דברים אחרים, תכף. טוב, זאת הייתה הקדמה בשביל קצת לעניין אתכם, למשוך אתכם לנושא. עכשיו נתחיל לצורה מסודרת. כן.
ככה כדיברת על מצווה אחת או כמה מצוות, עלתה לי איזושהי שאלה לגבי, אם זה מצווה אחת ויש בה כל מיני פרטים, אז השאלה היא, אם קיימת פרט מסוים...
לא קיימת מצוות עשה.
דהיינו, אם אנחנו מתייחסים למצוות עלייה לרגל לפי זה, אם עלית רק פעם אחת ושני פעמים...
שאלה מצוינת. שאלה מצוינת, מקשים את זה על הרמב"ם, שאלה טובה מאוד. אני אתייחס לזה בהמשך. עכשיו בואו נתחיל מההתחלה. אז פרק ראשון, מה שאתם מציק לכם כל הזמן, תרי"ג. למה כולם רוצים להגיע לתרי"ג? מי אומר שיש תרי"ג? בואו נמנה, מה שנגיע, נגיע. איך, למה צריך להגיע לתרי"ג? אז כמובן זה בגלל גמרא במכות. אמרה בסוף מכות, רבי שמלאי אומר, 613 מצוות ציווה הקדוש ברוך הוא, שנאמר, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. תורה בגימטריה 611, תו ורש 600, ה' ובר 11, אין עוד 2, תורה ציווה לנו משה, 2 שמענו מפי הגבורה, אנוכי ולא יהיה, כי עבודה זרה ואמונה שמענו. מכאן לרד הרמב"ל שאנוכי זה מצווה. תכף נראה מה הגאונים יענו, אז זה תשובות חריפות. אבל זה הגמרא של תרי"ג. שואל הרמב"ן, בגלל גימטריה אני בונה את כל המקצוע הזה של תרי"ג מצוות? ומי אומר שלא חולקים עליו? מי אומר שרבי שמלאי מוזכר? ומי אומר שהגימטריה זה לא אסמכתא? מי אומר שבאמת אני חייב להגיע לתרי"ג מצוות? והרמב"ן מעריך בזה בהקדמתו. אבל העיקר הקושה שלו היא קושה אחת עצומה. ועיקר, מצינו מחלוקות בתלמוד על דברים מסוימים אם הם מצווה או לא מצווה. למשל, יש מחלוקת לרבי ישמעאל ורבי עקיבא וקינא את אשתו, סוטה, האם זה מצווה או רשות? האם אדם שחושד באשתו שמסתרה מצווה לקנות לה או רשות? הוא הרב מסכת סוטה. אומר הרמב"ם, רגע, אז מי שאמר רשות חסר לו מצווה בתרי"ג. אז הגמרא הייתה מיד צריכה לשאול אותו מה הוא מוסיף. ואחרי שהם עושים מישהו, היינו צריכים לשאול את השני, איפה אתה לומד את זה? הוא אומר, לא ראינו בתלמוד אף פעם ששואלים את זה. אילו תרי"ג היה מספר ברזל, אז כל פעם שיש מחלוקת על דבר מסוים, אם הוא מצווה או לא מצווה, היינו צריכים לשאול. אז הוא אומר הרמב"ן, מי מחייב אותי להגיד שיש תרי"ג? בגלל הגימטריה הזאת של תורה? ציווה לנו משה? הרמב"ן נשאר בקושיה. הוא אומר, אבל עובדה שזה התפשט בהרבה מדרשים, למשל במדרש רות, אני מצווה תרי"ג מצוות, ועוד מדרשים, אז אין לי ברירה להגיד שזה כנראה מסורת. מסורת, לא יודע, הרמב"ן נשאר בצריכים. אבל המספר הזה התקבל, זאת עובדה. ואין עורר, למעשה, חוץ מהקושיות האלה של הרמב"ן, אין מי שיתבקר שצריך להגיע לתרי"ג. עכשיו, בואו נשנס לנעליים של מוני המצוות. הם התחילו לקרוא בתורה ולסדר את המצוות. מה דעתכם? הם הגיעו בפוקס בדיוק לתרי"ג. היו בטח עושים חגיגה גדולה מאוד. יכול להיות שהם הגיעו ל-800. רגע, סימן שטעינו, צריך להוריד. סימן שזה לא מצווה וזה לא מצווה, עכשיו צריך להוסיף. והרמב"ם אומר בפירוש שככה הוא עבד. עד שהוא הגיע להבנה של תרי"ג מצוות. אז אם כן, התרי"ג הוא הבסיס שהתקבל, לא ברור למה, כנראה בגלל מסורת, ובגלל אותו רמז של רבי שמלאי, אבל הוא הבסיס לכל הדעות. וממנו מתחיל. עכשיו נתחיל בשני סוגי השאלות. השאלות העקרוניות והשאלות הארגוניות. אמרנו שקודם כל יש שאלות עקרוניות ששואלות מה זה לשון ציווי. אז לכאורה, כולנו יודעים, ואהבת לרעך כמוך, זה לשון ציווי. לא תחללו את שם קודשי, זה לשון ציווי. אבל אם היו שואלים אותנו, אנוכי השם אלוקיך, זה לא לשון ציווי. לא כתוב דע כי אנוכי השם אלוקיך. כתוב אנוכי השם אלוקיך. לא כתוב תקדש את שמי, כתוב ונקדשתי בתור בני ישראל. איפה כתוב? ולעובדו בכל לבבכם. האם זה נקרא עבוד את השם בכל לבבכם? וזאת שאלה שיבקחו בה. עכשיו לכאורה, הרמב״ם מוכח, כי הגמרא אומר, 611 מצטרים, שתיים מפי הגבורה, אנוכי ולא יהיה. אז אומר הרמב״ם, נגד הגאונים, איך אתם יכולים לא למנות את זה? זה גמרא מפורשת. אומר לו הרמב״ם, אתה בעצמך לא צודק, כי אתה מונה, לא תשתחווה ולא תעובדה. אתה מונה שם חמש מצוות בעבודה זרה, וכולם בעשרת הדיברות. לא לעשות פסל, לא להשתחוות, לא לעבוד, נו. אבל אתה אמרת שרק שתיים מצטרינו מפי הגבורה. אז איך זה יכול להיות? כן? לכן אומר הרמב״ן, האנוכי ולא יהיה שמענו מפי גבורה, זה לא אומר שהמילה אנוכי היא המצווה. ההמשך, אנוכי אשר עליך אשר צריך, לא תעשה לך פסל, לא תשתחווה, אולי זה שתי המצוות. מי אמר לך שאנוכי זאת מצווה? עכשיו השאלה הזאת הפכה עכשיו כל מי שאומר, אני אתן את זה, לא רוצה לחזור את זה יותר מדי פעמים, אבל נגיד את זה עכשיו. כל מי שאומר שואל איזה משמעות, זה סתם עניין לימודי, אז אני שואל אותו את השאלה הזאת. אנוכי השם, לפי הרמב״ם זאת מצווה, כלומר כמו שמוטל על האדם להניח תפילין, מוטל לאדם לברר את הידיעה שלו בהשם, אומר את זה בפורש. במצווה הראשונה שלו משנה תורה, אנוכי השם עליך חובה על כל אדם לאמת את האמונה שלו בהשם. לעומת זו, אם אני אומר שזה לא המצווה, זה נקודת מוצא. הנקודת מוצא שלנו שיש אלוקים. אנחנו צריכים לשמור את הגזרות שלו, אנחנו לא צריכים לעסוק בשאלה של ידיעת האלוה, אנחנו צריכים לעסוק את גזרות האמת, שאלה קריטית בחיים של האדם. והנה, אלה שאומרים שאנוכי השם זה לא מצווה, הם אומרים, זה הבסיס של המצוות. איך זה יכול להיות מצווה? האם אתה לא מאמין בהשם, אז איך אפשר לדבר איתך על מצווה? האמונה היא הבסיס שלה. אחרי שאתה מאמין, עכשיו אני אתן לך מצוות. ולכן הם אומרים, אי אפשר למנות את אנוכי כמצווה. ואילו הרמב״ם אומר, בדיוק ההפך. אבל זאת המצווה הראשונה בתורה, לאמת את האמונה שלך. לדעת את השם, זה מצווה, מצוות עשה, אתה צריך לעסוק בזה. זה מחלוקת עצומה. ומאיפה היא נובעת? מהשורש שאמרתי לכם. הניסוח של אנוכי הוא לא ניסוח מפורש של מצווה. נביא עוד סוג כזה, סוג אחר לגמרי. מצוות לא תעשה. המילה לא בעברית היא כפולה, רק בעברית. היא מילה ששלילה, לא תרצח. כאילו הכתוב אל תרצח. אבל זה מה שנקרא היום בעברית המודרנית משפט ציווי. אבל היא גם משפט חיוב, חיוול. למשל אני אומר, עכשיו לא לילה. אין פה שום ציווי, זה תיאור, קוראים לזה חיווי בדקדום. פה לא יושבים נשים, אין פה שום מצווה. זה מציאות, אתה מתאר את התיאור. עכשיו כשאני מוצא לא בתורה, איך אני יודע אם זה משפט ציווי, אל תעשה, או זה רק משפט תיאור? איך אני יכול לדעת? רק לפי התוכן. אבל מה נעשה כשהתוכן מעורפל? ונביא דוגמה. כתוב במעיל של כהן גדול, שפה תהיה לפיו, לא יקרע. נו, מה זה? אפשר להגיד, לא יקרע, אל תקרע, מי שקורע את המעיל עובר ולא תעשה. וכך הרמב״ם סובר. אפשר לקרוא את זה, תעשה לא שפה כדי שלא יקרע. בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסור ממנו. אפשר לפרש, אל תסיר אותם ממנו. ואפשר לפרש, תסירים אותם בטבעות כדי שלא יסור. הרי לנו שיש מקרים שלא, שניתנים לפירוש כזה, שבי נפקמין. נפקמין, מי שקורע את הדרך של כהן גדול, עובר עליו ולוקה, או לא. מי שאומר לא יקרע זה לב, אז הוא לוקה. אז איך אפשר להגיד שאני נפקמין? מי שאומר שלא יקרע זה רק תיאור, אז הוא לא לוקה. מי שאומר שלא יקרע זה לב, הוא לוקה. אז זה נפקא מינה גדולה מאוד. מתי לא זה משפט ציווי, מתי לא זה משפט חיווי. והשאלה הזאת מופיעה לא מעט פעמים. לא תצא כצא תעבדי. האם זה לב או האם זה תיאור? ועוד אפשר להגיד כמעט 20 מקומות שההתלבטות הזאת קיימת. האם זה ציווי או חיווי? אין דרך לדעת את זה, אחת משתי דרכים. או אם יש גמרא במקרה הזה, שבתוך הגמרא אנחנו יודעים, או אם התוכן חד משמעי, אתה מבין את זה מהתוכן, אבל לפעמים הוא לא חד משמעי כשאמר. אז זו דוגמה שנייה. דוגמה שלישית, שהשאלה אם זה מצווה או לא מצווה, כאשר הדבר הוא כולל. למשל, ושמרתם את כל מצוותיי ועשיתם אותם. אין בעיה בלשון, הלשון היא של ציווי, ושמרתם ועשיתם, חד משמעי. אבל מה המצווה? לשמור את כל המצוות. זה מוסר, זה הנחיה, או זה מצווה ספציפית. אומר הרמב״ם, מצווה צריך שיהיה לה תוכן ספציפי. אם אתה לא מוצא תוכן ספציפי, זאת אמירה כללית, זאת לא מצווה. ואז בא הוויכוח הגדול של הרמב״ן על קדושים תהיו. אומר הרמב״ן, קדושים תהיו, הרמב״ן, זו מצווה כללית, כמו שמרתם את כל מצוותיי, להיות קרובים להשם, יש הרבה אמירות בתורה שהן לא מצוות ספציפיות. ואומר הרמב״ן, מי שיגיד לי שקדושים תהיו זה מצווה, אני אשאל אותו, מה אתה רוצה שאני אעשה? מה המצווה? על כל המצוות נראה, שקדישנו במצוותיו וציוונו, כל מי שעושה מצוות מתקדש, אז מה זה קדושים תהיו? הרמב״ן אומר שזאת מצווה, אז איך הוא מתמודד עם השאלה של הרמב״ם? ידוע, הוא מצא משהו ספציפי, קדש עצמך במותר לך, ממה שמותר לך תפרוש מעט. זה חידוש גדול של הרמב״ן, מצוות עשה. כלומר, לפי הרמב״ן, אם אדם ישתה יין כל יום, כשר והכשר הבד"ץ, הוא לעבור על מצוות עשה שקדושים תהיו. לפי הרמב״ם, לא. לא, הוא לא בסדר מבחינת מוסר, נטיף לו מוסר, הוא לא עבר על שום מצוות עשה. לפי הרמב״ן, הוא עבר על מצוות עשה שקדושים תהיו, כי הוא שותה יין כל יום. זה דוגמה של הרמב״ן, לא שלי. או אם חי עם אשתו כל יום, הוא יעבור על קדושים תהיו. כי קדש עצמך במותר, למרות שהיא תאורה והכל בסדר, הוא יעבור, אם זה לא מתאים לו לתפקידו, לרמתו, לעניינו, כפי שהרמב״ן מונה שם. יוצא מכאן, שהשאלה אם דבר הוא מצווה או לא, היא שאלה חשובה ביותר. לפי הרמב״ן שזה אמירה כללית, אז אין משהו ספציפי פה, אבל לפי הרמב״ן שזה מצווה, הוא צריך למצוא משהו ספציפי, והוא מצא, ויצא מזה מצווה חדשה. קדש עצמך במותר, יכול להיות שגם הרמב״ם מסכים שזה כדאי לעשות, אבל אולי מנה את זה, זה לא מצווה. לפי הרמב״ן, מי שעשה את זה יעבור על מצוות עשה. אם כן, עוד דוגמה של שאלה של ניסוח. ודבר אחרון בתחום הזה, שהזכרנו כבר קודם, יש מצוות שהשאלה אם הן מצוות או הבטחות. בואו אל הארץ, הורשו אותן, זה לשון של ציווי. אבל יכול להיות שזו הבטחה כללית, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שנבוא לארץ, ונראה שאתה, הוויכוח שהזכרנו קודם על יישוב ארץ ישראל. שוב, זה לא אומר שאצל הרמב״ם ארץ ישראל לא חשובה, ומקדיש פרק שלם מהגמרא בכתובות על החשיבות, ואיש יכול להכריח את האישה לעלות, וכל הסוגיות, אבל השאלה אם זה מצווה, ויש איזה נפקא מינות גדולות אם זה מצווה. שערי תשובה, פסק כרמב"ן, חזוני, שאמר שלכן כל ישראל קיבלו את הרמב"ן, שיישוב ארץ ישראל זה מצווה. כך כותב החזוני, כך כותבים אחרים, בגלל השערי תשובה שהוא פסק כרמב"ן. אבל זאת שאלה, הרמב"ן דרש, לא ראינו את יישוב ארץ ישראל כמצווה. ויש איזה השלכות רבות, שלא צריך פה להגיד אותן. זה לא קשור לחשיבות של ארץ ישראל, לקדושה של ארץ ישראל. קשור האם יישובה הוא מצווה. האם כשאני נוטע עץ בארץ, קונה בית, מגוי, אני מקיים מצוות עשה, שזה השלכות רבות. טוב, אחרי שדיברנו על השאלות האלה, נביא עכשיו דוגמאות מהתחום השני של הארגון. וכאן נתחיל אולי בעקרונות. העיקרון הראשון שהרמב״ם מונה, שלכאורה זה יראה לכם דבר פשוט, וגם לרמב״ם זה נראה דבר פשוט, שלא מונים מצוות דרבנן. 613 מצוות ציווה הקדוש ברוך הוא בסיני. אומר הרמב״ם, אז מישהו יכול למנות נר חנוכה? זה לא נאמר בסיני. אומר הרמב״ם, וכי בסיני נאמר שאם יבואו היוונים וככה תדליקו נר חנוכה? איך ייתכן דבר כזה? איך אפשר למנות את זה כמצווה? פורים. כתוב בתורה שאם יבואו הפרסים ויגזרו ויהיה ככה? לא כתוב. כך כותב הרמב״ם בתקיפות, בתוקפנות, וזה אחד הכעס שלו על השיר של אבן גבירול, שהוא כותב שם, נר חנוכה לעלות, אבל הכעס שלו הוא לא על אבן גבירול, הבעל, גם בהלכות גדולות, גם הרס"ן מונים נר חנוכה ומונים פורים כמצוות עשה. איך זה ייתכן? איך זה ייתכן? אז אפשר היה לחשוב שזה בגלל לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך. אומר הרמב״ן, זה לא ייתכן, לא יסור, זה מצווה כללית, לא להגיד אין סמכות לחכמים. זאת אומרת, אם אדם לא ידליק נר חנוכה, כאילו מי אתם שתדליקו לי להדליק? יאמר, לא תסור. אבל אם אדם לא ידליק נר חנוכה, כי התעצל, הוא יעבור, נסור את הרבנן, אבל לא יאמר, לא תסור. אחרת, יהיה דבר אבסורדי. אני אתן לכם דבר אבסורדי מעניין מאוד. לא שלי, זה אחד מגדולי האחרונים. אם אדם חולה מאוד, ואפשר להכיל אותו תבל, או בוא נגיד, אפשר להכיל אותו נבלה, או אפשר להכיל אותו ירקות שלא הפרישו מהם מעשרות. זה איסור דרבנן לכול העם. ירק ודרבנן. מה עדיף? מה דעתכם? מה אתם חושבים? יש לכם שאלה בזה?
סכנה?
מה ניתן לו?
דרבנן.
יש סכנה, ויש אפשרות לתת לו דרבנן או דאורייתא. בטח דרבנן, מה אתם חושבים הרבה? ודאי שאני לא אתן לו נבלה אם אני יכול לתת לו ירקות לא מאוסרים. פשיטה. לא, למה זה פשיטה? אם אני אתן לו נבלה, מה הוא עובר? עליו, לא תאכלו כל נבלה. אם אני אתן לו איסור דרבנן, הוא עובר עליו שלא תסור, והעשה שעשית ככל אשר יורוך. אז אם כן, עדיף לתת לו איסור דאורייתא. כמובן זה לא ייתכן, זה אבסורד גדול. לא ייתכן דבר. התשובה היא, כי לא תסור עוברים על מרי, כשאדם מורד במצוות השם עובר על לא תסור. ואחרי זה לא תשובה למה הם מנו את נר חנוכה. הרס"ג טוען שזה כתוב בתורה. רמז, הוא מוצא את הפסוק שיש רמז בתורה לנר חנוכה. כמובן שהרמב״ם לא יקבל את זה בשום פנים באופן.
בעלותך תנאות.
יש שני מקומות, כן. כן, מה יצא כבודו לשאול?
אני אביא לי לשאול את זה. עד שהגענו לזה, אפשר לדבר
בכלל על הכלל שמופיע כמה רבנים בסד, שעושים דרבנן לכולם. ברור, ברור, ברור. יש עוד הרבה. זה לכולם, יש עוד הרבה שאלות. רבותיי, נעבור לשאלה נוספת. הלל. הגאונים כולם מונים את ההלל למצוות עשה.
יום העצמאות או לא ביום העצמאות?
אומר הרמב״ם, איך אפשר למנות הלל שאמר אותו דוד המלך למצוות עשה? הרי דוד המלך חיבר את ההלל. כך שואל הרמב״ם. שואל אותו הרמב״ם, שאלה נפלאה. ברכת המזון זה מצווה? ואכלת ושבעת וברכת, לא כמו שהגננות אומרות, ואכלת ושבעת וברכת, ואכלת ושבעת וברכת, ככה צריך להגיד. אכלת ושבעת וברכת את השם לו, ככה מצוות הסדר הייתה, הרמב״ם מונה אותה, בוודאי. מי חיבר את ברכת הזן? משה. מי חיבר את ברכת הארץ? יהושע. מי חיבר את בוני ירושלים? למה הרמב״ם מונה את זה? מה התשובה הפשוטה? מה? העיקרון הוא דאורייתא, הנוסח הוא דרבנן. אז אם כן, תפילה. לפי הרמב״ם מצוות עשה דאורייתא להתפלל, מצוות עשה דאורייתא, לא כולם מסכימים, זאת שיטת הרמב״ם, תפילה זה מצוות דאורייתא. מי חיבר את התפילה? שכנסת הגדולה, אז איך אתה מונה את זה? התשובה, העיקרות של התפילה דאורייתא, הנוסח הזה, אבל לא רק שזאת התשובה, הרמב״ם עצמו אומר את זה בהלכות תפילה, שהמצווה היא דאורייתא, אבל הנוסח הוא דאורייתא, וגם בהלכות ברכת המזון. השואל הרמב״ם, למה אתה לא אכפת לך למנות תפילה וברכת המזון למרות שהנוסח מאוחר והלל? פה אתה צוחק משהו לועג לגאונים, הגע בעצמך שבמסיני נאמר שירים שישיר דוד? איך זה ייתכן? למה? קושיה אדירה. קשה מאוד לתרץ את זה, אני פעם ביצעתי את תירוץ במקום. זה לא פשוט לתרץ את זה. כנראה שהתירוץ שהרמב״ם מביא שאילו הלל היה עיקרון להודות להשם, אז זה כלול בתפילה. כל תפילה זה להודות להשם. הלל זה שיר. שיר כולל את הנוסח של השיר. בתפילה הרעיון הוא לבקש. מה לבקש? קבעו לך נוסח מאוחר. אבל בהלל, לשיר את זה, ככה הבין הרמב״ם. אז אי אפשר להגיד את העיקרון, אבל זה קשה. הקושיה היא מאוד מאוד חזקה. נושא שני, שגם הוא מאוד חשוב, מצווה שלא ניתנה לדורות. הרבה מצוות ניתנו לשעתיו, שיצאו ממצרים, תעשו מן, תעשו, אל תעשו, מצוות לשעתיו, לא מונים אותם, מה פתאום למנות אותם? זה נאמר לשעה, לא נאמר לדור. זה מוסכם. אבל מה זה לשעה ומה זה לדורות? למשל, מחיית עמלק זה מצווה לשעה או לדורות? מונים אותה, כולם מונים אותה. הרמב״ם אומר שהיום אין לנו מחיית עמלק. למה?
כן, עמלק.
אין עמלק, הלך. אז למה זה לדורות? אומר הרמב״ם, אל תטעה. לשעה זה שמראש זה ניתן לשעה. פה זה ניתן לדורות. השלמת את זה, השלמת. יש מצווה לבנות בית המקדש, אחרי שבנו אותו. אין כבר מצווה לבנות, בניתי, אבל זה לא מצווה לשעה. כל פעם שאין בית מקדש, מצווה לבנות אותו, ואז עשו לי מקדש ושכנתי בתוכה, ומצווה תעשה דאורייתא. מצווה לבנות, אם אתה יכול, כל שעה. אז זה לדורות, למרות שזה הושלם. מצווה להשמיד את הכנעני, זה מצווה לדורות, אבל הוא הושמד יום אחד, בסדר. זאת אומרת, מצווה שהשלמת אותה זה לא לשעה, מצווה שמראש ניתנה לשעה, זה נקרא מצווה לשעה. אבל גם זה לא פשוט. נביא דוגמה. יש מיקוח הזה.
בנות צלובעת.
נביא דוגמה. הדוגמה המעניינת ביותר, כתוב שיכנסו לארץ, יקימו אבנים, ויכתבו עליהם את כל דברי התורה ושבעים לשון. זה מצווה לשעה או מצווה לדורות? הרמב״ם אומר לשעה, לא מונה. הגאונים מונים את זה, כולם. הרמב״ם מונה את זה. מה הוויכוח? אומר הרמב״ם, המצווה היא לעשות אבנים שתהיה כתובה עליהם התורה. כל... זה מצווה לכל הזמן, זה לא... נכון, עשו את זה. הייתה כתובה, כתובה, בסדר גמור. הרמב״ם אומר, לא, זה לדור הזה שנכנס לארץ, עשו שהליכו אבנים, זה משהו ספציפי לא תשאר. לכן, העיקרון הזה מוסכם, אין חולק עליו. אבל היישום שלו ניתן לוויכוח. לעשות חצוצרות, זה מצווה לשעה, למשה, במדבר, או לא, המצווה הכללית, כשצריך לאסוף את העם, תעשה חצוצרות. זאת שאלה. שוב, ויכוח בין הרמב״ם לגאונים. לכן אני אומר, העיקרון הזה מוסכם, היישום שלו לא. עכשיו נבוא אולי לוויכוח העיקרי. נפקמינה? אם אני צריך עכשיו לעשות לבנות אבנים מחדש ולכתוב עליהם את התורה?
כן, אבל זה שעה שהיא מצטרפית, האם היה הבדל אז?
לא, לא. אז לא היה. ברור שכשהוא קיבל מצווה, זה מצווה. אין הבדל. אם הם אספו מים בעיניין שוב, זה מצווה כמו כל המצוות. אולי עכשיו נביא את הוויכוח החשוב ביותר, הדרמטי ביותר והמרתק ביותר בספרי המצוות. יותר מכל מה שאמרנו עד עכשיו. וזה דברים שנלמדים בתורה שבעל פה. יש דברים שכתובים בתורה. כמו, ואהבת לרעך כמוך, לא תחמוד, לא תרצח, כתוב בתורה. יש דברים שהם דרבנן, כמו עירובים, חנוכה, פורים, זה הכל דרבנן. יש דברים שנלמדים במידות שהתורה נדרשת. מצב ביניים. האם דבר כזה נמנע כמצווה או לא נמנע כמצווה? על השאלה הזאת הרמב״ם כתב בספר המצוות עיקרון ארוך מאוד, והרמב״ם מגיב עליו בעשרות דפים של עיון עמוק, שמי שרוצה ליהנות מאוויר פסגות והתגוששות ייהנה מאוד ללמוד את זה. ישר המתרוצצים, פסוקים, מדרשים, מאמרות, פוסקים, תענוג ללמוד את זה. הייתי מציע, יש לכם ילדים בגיל תיכון, בחופש, תלמדו את זה. תענו, בילד ייהנה מזה מאוד. אז זה התגוששו, במקום ללכת לקרקס, לראות אריה ופיל רבים, תראו את הרמב״ם והרמב״ם, במקום לראות את הריב של לפיד, עם בנט, עם זה. תראו התגוששות של אביב פסגות, הרמב״ם והרמב״ם.
איפה?
שורש השני בספר המצוות. אם כן, על מה הוויכוח? בסוף הוויכוח הרמב״ן אומר משפט כזה. והנה, הספר הזה כולו ממתקים ורובו מחמדים. לבד העיקר הזה שהוא רע ומר, השתקע הדבר ולא יאמר. כך הרמב״ן מגיב בחריפות לשורש השני של הרמב״ן, שחושב שלדעתו זה עוקר עיקרים מהתלמוד. מה אומר הרמב״ן? הרמב״ן אומר דבר פשוט, שיש שני סוגים של דברים שנלמדים במידות שהתורה נדרשת בהם. שני סוגים. סוג אחד שהוא דאורייתא. אלא שחיפשו לזה את המקור בפסוק, ועמדו את זה למידות של התורה הנדרשת. זה דורק. סוג שני, שזה דרבנן. חכמים למדו, במילים אחרות, יש מדרש יוצר דין, ויש מדרש שמפרש דין, מסמיך דין. ולכן אומר הרמב״ם, תורה שבעל פה כוללת את מידות שהתורה נדרשת. לפעמים זה דאורייתא, והמידות הן רק למצוא סמך בפסוק. לפעמים זה דרבנן, בכלל זה לא דאורייתא. איך אני אדע, אומר הרמב״ם? לפי הגמרא. אם הגמרא אומרת שזה דאורייתא, או יש לי ראייה מהגמרא זה עזר, אם לא, זה דרבנן. כלומר, תמיד זה דרבנן, חוץ ואם יש לי ראיות מהגמרא שזה דאורייתא. הרמב״ן אומר בדיוק להפך. והוא כועס מאוד שם על הרמב״ן. הוא אומר, כל תורה שבעל פה זה דאורייתא. חוץ ממקומות שכתוב בפירוש בגמרא שזה אסמכתא בעלמא. אז אם כן, יש פה התגוששות על מאות מקומות, לא פחות מזה. שם תורה שבעל פה, שם נלמדים ממידות מכאן וחומר, גזירה שווה, היקש, כל המידות שהתורה נדרשת. מה? אומר הרמב״ן לרמב״ם, ממה נפשך? אם אתה אומר שהכלי הזה של גזירה שווה, של כאן וחומר, הוא לגיטימי, הוא ניתן בסיני, השם נתן לנו את הכלי הזה לפרש בו את התורה, אז זה פרשנות של התורה, אז זה מדאורייתא. אם אתה אומר שהכלי הזה לא לגיטימי, אז הוא כולו דרבנן. איך אתה יכול להגיד שדאורייתא לפעמים ולפעמים דרבנן? אם הכלי הפרשנות הזה ניתן לנו בסיני, אז 13, ויש רש"י שלוש פעמים בש"ס, שאומר שזה ניתן בסיני, אז הנה ניתן בסיני, כל התוצאות של הפרשנות הזאת דאורייתא. ואם אתה אומר שלא, אז כולו הוא דרבנן, וזה לא ייתכן. רק למדנו לא מזמן שיש עונש של שריפה שלומדים אותו בגזרה שווה, לא כתוב בתורה. יש פיגול, מי שאוכל פיגול חייב כרת, לא כתוב בתורה, לומדים את זה בגזרה שווה, אבל לא נמצא. כלומר יש עונשים שלמים שלומדים אותם ממידות שהתורה נדרשת, מיטה. והתורה, מלכות, יש מקומות רבים, תלמדים אותה למקומות שהתורה נדרשת. אם כן, הוויכוח הזה הוא אחד הוויכוחים החשובים ביותר בלימוד, והוא מופיע בשורש השני. המעניין, שהוא לא מופיע בשום מקום אחר. כלומר, מי שלא לומד ספרי המצוות, יכול לא לדעת בכלל מה המושג הזה. המושג הזה מופיע בספר המצוות, בשורש השני, בהשגות הרמב״ן וברמב״ם מומלץ. עכשיו אני רוצה לסיים בעוד נקודה אחת מעניינת. רק שנייה. כל פעם שיש עונש בתורה, יש אזהרה. אין עונשים, אלא אם כן מזהיר. אז כל איפה שיש עונש, יש לאו. עכשיו אני אשאל אתכם חידה. מותר לאכול ביום הכיפורים? תגיד, אסור. מה זה, עשה או לאו? מה כתוב בתורה? עשה לאנוס. הנה כן, טענו את נפשות. אז זה עשה או לאו?
יש גם מגמלות.
עשה, איפה יש לאו?
כל
הנפש אשר לא תאונה. מה? הנפש אשר לא תאונה זה לאו? אם אתה לא מתענה, תקבל כרת, איפה הלאו? שעה
בערב, אז
זה מה שאני שואל אותך, אתה שואל אותי. פעם עובד שאל את שמעון, למה צריך צדיק במילה פנחס? אז הוא אמר לו, אין צדיק במילה פנחס. הוא אמר לו, למה אין צדיק במילה פנחס? הוא אמר לו, בשביל מה צריך? הוא אמר לו, אני שאלתי אותך, אתה שואל אותי. זה מה שאני שואל אותך. כל מי שלא אוכל ביום כיפור, חייב כרת. איפה הלאו? איפה הלאו? יש עשה, אז תגידו, זה כרת על עשה, לא ייתכן. רק שני עשה שניהם כרת, איזה?
פסח.
פסח ומילה, זהו. המשנה אומרת, אין יותר, מסכת קריטות, אין יותר. אז איפה הלאו של יום הכיפורים? מה? מה זה לא מכלל עשה? לא, קודם כל, לא מכלל עשה זה עשה. אך זה לא לאו. איפה הלאו? זאת שאלה מאוד קשה. אומר הרמב״ם, בסוף ספר המצוות, כלל, איפה שמצאנו עונש, יש אזהרה. מצאת, מצאת. לא מצאת, תדע שיש.
תמשיך.
לא. תלמד מלידות שהתורה נדרשת, תלמד, אין לי ברירה. ראיתי עונש, אני יודע שיש אזהרה. פרק גדול. שלא מצאנו, אזהרה מפורשת. בעניין יום הכיפור. נעבור לעוד נקודה אחת, קשורה לזה, או לאחרונה, כן, סליחה.
יש שואל לגבי הגמרא בברכות, בדף י"ב. מה אומרת לגבי הפסוק שמשקת רבנו קיבל את המצווה?
לגבי?
שרבנו קיבל את המשפטים, התורה, כן. המצווה, הלכות האבן. כן. והשיר אומר שהפסוק אומר מצווה, והשיר אומר משנה.
כן.
זאת אומרת, המצוות עצמן לא בהכרח צריכות להיות קשורות לפסוקים בתורה שבכתב, אלא כל מה שקיבל מאבי הגבורה. כל מה שבעצם מופיע בתושב"ע, שם
מה המידות שהתורה נדרשת, אתה מדבר?
המצוות בכלל.
אין דבר כזה, מה זאת אומרת? יש מצוות שלא כתובות בתורה?
בתורה שבכתב,
אני יודע. איפה הוא כתב שרש"י מדבר על המצוות?
השיר אומר שכתוב בפסוק את המילה מצווה.
כן.
אז לא כל מה שבמשנה מופיע בכתוב
בכלל. אין אף שיטה שאני מכיר שיש מצווה שכתובה במשנה ולא בתורה ונמנית בתרי"ג מצוות. אלא אם כן, זה תורה שמידות שהתורה נרשת, שיטת הרמב"ן. בסדר גמור, כי זה פרשנות של התורה. אבל אם דבר יהיה כתוב במשנה כחידוש של המשנה ולא כתוב בתורה, אני לא מכיר אף דבר כזה בעולם. זה נכון שרש"י אומר, הזכרת את זה בשלושה מקומות בתלמוד, ששלוש עשרה מידות שהתורה נרשת נמסרו בסיני למשה. ולכן הן לגיטימיות מהתורה. אבל בלי זה אין דבר כזה, דבר שיהיה כתוב במשנה ויהיה מצווה מהתורה.
ראשי במקום גם בברכות, אני חושב שגם המקרא עצמו, יש לו ערך בפני עצמו נקרות בתורה.
משהו אחר, יש.
המצוות עצמן תלויות במשנה דווקא.
מה פירוש תלויות במשנה? המשנה מפרשת את התורה. לא תבשל גדי וחלב אמו, השאלה מה זה גדי, מה זה חלב אמו, באים חז"ל, אומרים חלב אמו זה לאו דווקא חלב אמו, גדי זה לאו דווקא גדי, בסדר, רוב, כן, לא. ודאי שהמשנה מפרשת, אבל הפסוק צריך להיות בתורה.
למשל התפילין עצמן.
כתוב בתורה, היה לאות על ידך, תתפוד, מה זה? זה ודאי, ודאי שהתורה של בעל פה מפרשת, זה הבדל בינינו לקראים. התורה של בעל פה מפרשת את התורה, אבל חייב להיות פסוק בתורה, אין דבר כזה. אם לא היה כתוב תפילין בכלל בתורה והיה כתוב במשנה, אין דבר כזה. זה לא מצווה מהתורה, יכול להיות מצווה מדרבנן. אין מצווה בתורה שהיא לא כתובה בתורה. או שלומדים אותה במידות שהתורה נדרשת, אין דבר. כן. זאת שאלה גדולה מאוד. זה גם זה ויכוח באותו שורש, בין הרמב״ם לרמב״ן. לפי הרמב״ן זה דאורייתא, לפי הרמב״ן לא. לא כל הרחמה של סיני דאורייתא. זה באותו שורש, באותו ויכוח. דברי קבלה. שום דבר מדברי קבלה. לפי רוב הדעות לא נמנע מדאורייתא. אומנם, לפי הטז, דברי קבלה זה מעמד ביניים. הוא מדבר על זה לגבי פורים.
עונג שבת
למשל, אף אחד, אם זה לא מהתורה, אם זה לא כתוב בתורה, זה לא יהיה מצווה דאורייתא, זה יהיה מצווה דרבנן. בוודאי, שפשוט. למכור, לקנות בשבת, זה כתוב בנביא. זה איסור דרבנן, זה לא איסור דאורייתא. טוב, אני רציתי לסיים בעוד דבר, שלכאורה הוא פשוט. הרמב״ם כותב שאם אתה מוצא לב ואתה מוצא עשה, אתה צריך לשים את הלבים לבד ואת העשים לבד, הוא עושה מזה עיקרון. וכולם התפלו, מה הרמב״ם צריך להגיד את העיקרון הזה? פשוט. ובכן, בספר המסעד הגאון שנוציא לאור השנה, נראה שהוא חולק על זה. והוא אומר, לא, דבר שהוא גם עשה וגם לב, והתוכן שלהם הוא אותו תוכן, נמנה את זה מצרח. רק אם זה שני תכנים שונים, העשה והלב, הוא ימנה את זה כשתיים. זאת אומרת, לא לעשות מלאכה בשבת, ולשבות בשבת, ימנה את זה אחת. זה אותו דבר, מה זה לשבות? לא לעשות מלאכה. הרמב״ם ימנה את זה לשתיים.
בתור לבו עשה
יחיד מלאכה? מה? עשה ימנה
את זה בתור לבו או בתור עשה?
הוא בוחר, לפי העיקר. לפעמים ככה, לא הצלחתי להגיע לכלל ברור, זה לפעמים מונה את זה כלב עשה, לפי מה שיותר מיועד.
נותר למשל, הוא
כותב
את זה
כלב. מה? אני לא זוכר עכשיו בעל פה, אבל כל המצוות הללו, שהעשה והלא תעשה, אומרים בעצם אותו דבר, למשל, לא לאכול ביום כיפור, ולהתענות ביום כיפור זה לא שתי מצוות עצמו, זה מצווה אחת.
לא תלים ביום
הפסח. לא תלים ו... לא, יש דין מסרוף, זה דין אחר. נכון, נכון, למנה את זה אחת. אז אם כן זה בכלל לא פשוט, עכשיו לא תלין פעולת שכיר ביומו תיתן שכרו. זה אותו דבר, עכשיו זה נראה, הרמב״ם נראה פשוט. עכשיו אני אגיד לכם למה הרמב״ם לא פשוט. הרמב״ם אומר, מה הדין בלב שחוזר הרבה פעמים בתורה? כתוב הרבה פעמים בתורה לשמור את השבת, לא לחלל את השבת. כמה לבים נפרד? לפי מספר הפעמים שזה מופיע, או לפי התוכן של זה? מה דעתכם? לפי הרמב״ם, רק לפי התוכן. אין דבר כזה, עשרה איסורים על לשון הרע, שרצים, מי שמתגלח עובר בשישה לריקום, מה שאתם רגילים מילדות, לא קיים ברמב״ם. אם התוכן הוא אחד, זאת מצווה אחת. אז מה כתוב בגמרא, עובר על כמה, על כמה, על כמה, זה רק כדי להגיד שזה חשוב, לאיים, אבל זה בעצם לאו אחד, למה? אומר הרמב״ם, אבל הוא יבוש מי שיגיד שזה כמה לאו, כי אני אשאל אותו, מה התורה אמרה לי? לא לדבר לשון הרע. ומה אמרה לי בלב השני? לא לדבר, היא כבר אמרה לא לדבר לשון הרע. אז מה זה נושאים? זאת שיטת הרמב״ם. רק שתי. סעדיה גאון בעצם מרחיב את דברי הרמב״ם. אומר אותו דבר בלב ועשה, אם זה לא מוסיף כלום, למה אתה בונה את זה לשניים? הרמב״ם מבין זה כן, זה סוג אחר, לא לעשות, וכן לעשות, לשבות זה משהו פוזיטיבי, לא לעשות מלאכה, הוא רואה את זה כשני נושאים, רס"ג רואה את זה כנושא אחד. אגב, לגבי השרצים, רש"י והרמב״ם, כולם מתפלים על הרמב״ם, הרי זה גמרא מפורשת, שאכל פוטיטה ומלא, לוקח ארבע, לוקח חמש וכן הלאה. אז הרמב״ם מתייחס לזה בעריכות בספר המצוות ובתשובה, וכותב, ששם מדובר על בעל חיים כזה, שהוא גם שורץ על הארץ, גם עף, גם שט במים. טוב, אז הוא חייב גם את זה, וגם את זה, וגם את זה, וגם את זה, כי הוא מרכיב בתוכו כמה דברים. אבל לא ייתכן שעל דבר אחד יהיו חייבים שני דבר. הרמב״ן חולק עליו, רש"י חולק עליו, אבל זאת שיטת הרמב״ם.
אם יש פער בין אדם לבין עשה, למרות
שזה
אותו נושא, למשל...
אז גם הרס"ג ימנה את זה כשניים. למשל לא לאכול חמץ, אלא לאכול מצה. הרס"ג ימנה את זה כשניים.
שם זה לא
אותו
דבר ממש.
נכון.
אבל כאן, בנדרים למשל, מוצא
שפת אחד לשמור בעשייתה. כן.
הרמב״ם
אומרת
שמי שרגל אחד לא משנה את הנדר עובר
בעשה,
ושלושה רגלים עובר
ולא תעשה. טוב, זה דוגמה מעניינת, צריך לבדוק. אני לא חריכה למקום. כן.
אבל
בעניין
של שם שמות,
לא אמרנו את הפרק, שם שמות לא תעשה, גם... הרמח מופיע מפורש, שסה גם מופיע מפורש, כן, מופיע מפורש. מה שאמרתי, כנגד דידים, זה לא מופיע מפורש, כנגד ימות השנה, רמח כנגד איברים, זה מופיע מפורש, שעשה. טוב, אולי אם שאלת, אני רוצה פה להגיד עוד דבר, שרבים רבים טועים. אנחנו רגילים שמצווה זה לעשות משהו, נכון? אז מה זה מצוות קניין, למשל? לקנות במשיכה, אני חייב לקנות, אם אני לא רוצה לקנות. לגרש אישה, אני חייב לגרש אישה, ואם אני לא רוצה לגרש אישה. מה זה מצווה? אומר הרמב״ם, סימני חיה, סימני בהמה טהורה, מה המצווה?
לבדוק.
יש מצווה, אני לא רוצה לבדוק, אני רוצה לבדוק.
לא, כשתהיה בסיטואציה. אם אתה מתכנס
לסיטואציה. אומר הרמב״ם, לא זה ולא זה, זה מה שהיו רגילים לומר. הרמב״ם אומר, יש מצווה שהיא חוק, הגדרה. אישה שנתנו לגט, היא גרושה. אז מה המצווה? שהיא גרושה, ועכשיו כהן אסור לו להתחתן איתה, וישראל יכול להתחתן, זה עובדה. סנפילין וקסקסת זה דג טהור, זה מצווה, הגדרה. קניין, קנית משהו במשיכה, הוא שלך. זה מצווה, מה זה מצווה? חוק, חוק, אם משכת, זה שלך ולא שלו. זה לא מצווה שאתה צריך למשוך, אלא מצוות שהן הגדרה. יש מצוות, למה אמרתי את זה בקשר אליך, כי יש שואלים, אז זה לא... כנגד איברים של אדם, שכל עבר אומר, תעשה בי מצווה, ועצמו מביא את המדרש הזה, אבל זה לא לגמרי כך. כי בעצם יש מצוות שאין מושג בהן תעשה בי מצווה. אני לא חייב לקרוא במשיכה, ולא בכסף, ולא בחזקה, ולא שום דבר. זה הגדרות. כן, אז לכן השואה הזאת, איברים וגידים. רק אני צריך להזכיר, אם כבר הזכרנו, שהמושג גידים הוא לא ברור. כי מה זה בדיוק הגידים האלה? יש אומרים שעכשיו מצאו ברפואה סינית, שיש 365 נקודות, לא יודע, אבל מה זה הגידים? זה לא מה שאנחנו קוראים היום ברפואה גידים, יש הרבה פחות. זה כנראה מושג אחר בחז"ל הגידים, אולי זה מיתרים, עצבים, פשוט אני לא יודע מה זה בדיוק המושג. כל טוב לכם ובהצלחה.